גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לפודקאסט של אלעד וליאוז. אנחנו חזרנו במתכונת חדשה. יו 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 יו,
פרק 60.
פרק 60, אלעד, ברוך הבא.
60 פרקים זה לא צחוק.
חבר'ה, אנחנו היינו בהפסקה חודש, אנחנו כבר נספר לכם איפה היינו בהפסקה, אבל בינתיים, אלעד,
פתיח.
פתיח.
הפודקאסט של אלעד וליאוז.
אחרי זה שם בעריכה פתיח.
כן.
וגם אני משאיר את זה שאני אומר שאני שם פתיח.
כן.
אלעד, ספר איזה אורח הבאנו היום.
האמת, הפתעת אותי ממש, אני ממש מתרגש להציג.
להציג את?
את עמוס דוב סילבר, גיבור. איזה מילה שאפשר להגיד אחרי גיבור.
שמע, אתה מתנסה, מאיפה הבאת את השם האמצעי הזה, דוב?
מה זאת אומרת? זה השם הכי חשוב שלי, מבין עמוס דוב.
עמוס דוב סילבר.
אני בא להציג אותך בזה, אני עשיתי את רוב השיעורי בית, וזה בא, שנייה, עכשיו לוקח לי את ה...
לא, אני חושב ששם מלא הוא גם תמיד מוצג כעמוס דוב.
אני מאוד אוהב את הדוב בזה באמצע.
נכון.
אני מאוד אוהב דובים באופן כללי, וגם את הדוב האישי הפנימי שבי.
אוקיי, אז עמוס דוב...
אשכרה פה איתנו.
איתנו פה, חבר'ה, צריך להגיד, עמוס.
כן.
יש לך פה שני אנשים שעקבו אחרי הסיפור שלך, מעריצים אותך, ברמת, לא ברמת הפוסטר בחדר ואתה יודע וכל זה, אבל אתה, מבחינתנו, רובינוס סלש... תן לי עוד דברים, תציל אותי.
גיבור, הוא יודע גם למה אנחנו מתכוונים.
גיבור טרגי, גיבור אבל טרגי. עד שהגעת, קהילת המאשנים והחולים הייתה במצב קטסטרופלי. זה הגיע למצב שאנשים מתקשרים לחברים שלהם מהגן שיעזרו להם.
אבל עזוב, הוא שם את המאבק של הקנאביס בפרונט גם ברמת הבושה. זה היה הדבר הראשון.
נכון.
ללבנגים, כל... שלא להתבייש, זאת אומרת, אנשים שהיו מאשנים, זה תמיד הרגיש כאילו נרקומנים, אנשים שמחוגם לסמים, אנשים שעושים שחטה ואחרי זה הולכים ופורצים לדירות. כאילו זו הייתה הסטיגמה. אדם שמעשן וויד, הוא בהכרח במסלול להיות עבריין ופושע.
אבל אדם שמעשן נייס גאי, פדל.
אני חושב שמה שעמוס עשה, הוא נתן פרצוף למעשנים בישראל. אתה יודע, גם אתה רואה רעיונות איתו ותמונות שם, אתה רואה, זה אדם נורמטיבי, שסך הכל מבקש, שעשה מסלול חיים גם, כאילו, נורמטיבי. אתה רואה, סך הכל מבקש חופש, פרט, לשלוט על הגוף שלו, לעשות מה שהוא רוצה עם הגוף שלו, כאדם מודע, בוגר, והוא נתן פרצוף להרבה אנשים. עזוב את החולים, אז אני מדבר על האדם היומיומי שפשוט רוצה לעשות מה שבא לו.
אני אגב לא רואה הבדל, שום הבדל או הבדל מהותי בין חולים ללא חולים, למעשנים לצורכי פנאי, מהסיבה הפשוטה שלא תמיד אנשים אפילו יודעים למה הם מעשנים, אבל בוא נגיד סביר להניח, ואנחנו יודעים את זה, שלכל אחד יש לו טראומות מסוימות מהחיים. אז זה שהוא לא הלך לפסיכיאטר ויבחן את זה וניסה כדורים כלשהם, אלא הוא פשוט פגש את הוויד באיזשהו שלב בדרך, וזה נותן לו את מה שהוא צריך, זה לא אומר שהוא עכשיו לא צורך את זה לצורך רפואי, אלא פנאי לעומת ההוא. בעיניי, כולם צורכים את זה לצורך רפואי. יש כאלה אולי שלא יודעים איך לצורך את זה נכון, כמה לצורך נכון, אבל עצם הצריכה, ועובדה שיש אנשים שזה לא מעניין אותם, לא מושך אותם. אני לא מדבר על כאלה שזה לא עושה להם טוב, זה נושא אחר. אבל אני חושב שאין הבדל מהותי בין צורכי פנאי לצורכים רפואיים. שוב, לפעמים זה יותר בולט, בן אדם שכולו לא מסוגל לדבר ולתקשר, הוא הרבה יותר חולה מבן אדם שנראה כאילו הכל תקין. אבל לשניהם הצורך הוא רפואי, בסופו של דבר.
כשאתה מציג את זה ככה, רוב הדברים שאנחנו עושים כפנאי הם סוג של תרפיה.
נכון.
זאת אומרת, אם אני אוהב, יש לנו עכשיו שיחות על זה הרבה בימים האחרונים, נהיה כיף שאני בסוף יום לשבת על המחשב ולשחק משחקי מחשב מטופשים. זה האסקפיזם
של... ואני, הכיף שלי זה לשבת ולראות את אלעד משחק משחקים מטופשים.
אז אתה יכול ליצור ז'אנר חדש של גיימינג רפואי.
כן. וואו.
גיימינג טיפולי.
אתה בא לרופא, תן לי סופר מריו, אתה יודע.
אבל הוא אומר, כאילו, יש...
כן.
אבל אז עכשיו אני קצת אקשה עליך. ההבדל בין טבק, אולי אנחנו נכנסים מהר מדי לשיחה, אבל זה ישר קפץ לי, למשל מהשני סיגריות. אני לא מעשן סיגריות, אף פעם לא נשנתי סיגריות. בעיניי זה, לא יודע, אולי זה נשמע קצת מתנשא, מטופש.
לחלוטין, לחלוטין, ואני אומר את זה כאחד שגם מיישן בעצמו לפעמים סיגריות, אני אחלק את זה, יש באלמנט של האישון סיגריות משהו תרפיוטי, אבל הוא נעשה בצורה כזאת שכאילו, אפשר להגיד אפילו חברות הטבק מנצלות את זה, בשביל שאתה תענה על הצורך שלך בדרך הכי מזיקה שיכולה להיות. זאת אומרת, אז הסיגריה מזיקה לך מאוד, אבל יש שם איזה אלמנט כלשהו שנותן לך כן את השחרור, את השאיפה.
לגמרי.
ולכן, כששואלים שאלות, אני תמיד אומר, ברור שאני מעדיף שכל אחד בעולם ישאף את השחטה שלו מהג'וינט ולא מהסיגריה.
מבחינתי, אגב, סיגריה זה כמו לפיד. הרי פעם, בשנות המערות, מי שאל לו לפיד, הוא היה איש הכוח. אז מבחינתי סיגריה, שאני עומד במועדון, שהייתי עומד במועדון לפני 15 שנה עם סיגריה, הייתי, החזקתי לפיד.
תראה, יש בזה עניין מחברתי.
אני מבין את האלמנט.
אני מבין, כאילו, זה מטומטם, אבל כאילו...
זה נותן לך איזשהו ביטחון עצמי כלשהו.
כן, מודה, מודה.
כן, כן.
עכשיו, משהו נוסף. אם אתה היית בתקופה שאמא שלי נהנקה מכאבים לפני שהיא נפטרה, אני כל הזמן אומר, אם היית קנאביס בתקופה שאמא שלי נפטרה לפני 20 ומשהו שנה, אם היית קנאביס אז, הסריטות בי גם היו פוחתות, כי לראות בן אדם בשנה, אתה יודע, סובל...
נמחק.
כן! לא היה, היו נותנים לה כדורים כאלה, אתה יודע, כאילו כדורי דמה, אתה יודע, היא הייתה אומרת להם, זה לא עובד, את חלק מניסוי, זה כדורי דמה, את קיבלת דמה. אתה מבין?
אני הרגשתי את זה עם סבתא שלי, שיצאתי לה לטפל עם סיבידי, וכאילו, עצם זה שזה נכנס לשיח, אין סיכוי שלפני כמה שנים הייתי בכלל מנהל שיח כזה עם אמא שלי או סבתא שלי, והיום זה, היום אמא שלי מושכת לי את הקנאביס ברישיון, אז... היא הפוטרופוס החי שלי, היא זו שהולכת ויודעת, הגענו ליום, וזה לגמרי לתת לך את הקרדיט הזה. כן, מה באת להגיד?
באתי להגיד שאני יכול להגיד, אולי זה קצת צלילה לעומק, אבל כבר עשית את זה, אז אני אמשיך. אני באיזשהו שלב זיהיתי, הבנתי, הרגשתי שכל החוק הזה מבוסס, לא על הכנסת והפוליטיקאים, אלא עלינו, שממשיכים... להסתתר ולפחד, כמו שאמרת מקודם, לא הייתה את האפשרות לדבר על זה, לא הייתה אפשרות, זה היה נושא מאוד מושתק, זה היה מאוד בן אדם שעושה את זה, שמעשן, ועוד בנגים, מה שאני עשיתי, עושה, לא עלינו, זה דברים שהם נחשבו למבוזים. עצם הפתיחה של השיח על זה, גורמת בתהליך לזה שזה בפועל נהיה חוקי, גם אם החוק לא השתנה, אם לפני 20 שנה לא יכולת ללכת עם ג'וינט בתל אביב, היום אתה יכול. אם אז המחיר היה 100 שקל, היום הוא 50 שקל. בלי ששום דבר השתנה בחוק. עצם יצירת הפתיחה בשיח,
התפיסה של הציבור,
בדיוק משנה את המציאות.
אבל אתה בסוף עלה לך, כל גרם שישנת בחייך, עלה לך כמעט איזה 50 אלף בסוף. אם אתה מחשיב את עורכי דין ואת זה, בסוף עלה לך גרם.
לא, אז קודם כל אני אסתכן אותך, לא שילמתי לעורכי דין כלום, הכל סנגוריה ציבורית. אתה מתכוון שזה עלה לי בשנת מאסר או דברים כאלה, אבל עורכי דין לא שילמתי, סנגוריה ציבורית. המדינה שילמה.
כן, אתה רוצה לשאול שאלה אלעד? כי אלעד הוא השואל, כן.
אתה התחלת לעשן אחרי שירות צבאי.
לא, לא, לפני, בגיל 15.
בגיל 15.
ירושלמי.
צפתי, אבל אז גרתי בירושלים, כן.
גדלת שם בתחנת דלק ילו או בכניסה לעיר?
לא, הוא גדל במשפחה חרדית.
קודם כל בכניסה לעיר אין ילו. יש גם ילו.
לא, נכון. הם קוראים לדור אלון ילו. אתה בא לשבת בילו וזה דור אלון בכלל.
זה לא דור אלון, זה סונול.
הסונול, אתה בא לשבת בילו וזה סונול. אני אומר להם, אבל אין, זה סונול. ככה אנחנו קוראים
לדור. לא, אני יותר הייתי במצודה ובוודי.
הבנתי.
ובחורבות של צפת.
צפת עיר, עיר, מכיר את אלה שם? צביר עיר יפהפייה.
עכשיו אתה בצפת עדיין, נכון?
אני הייתי בשנה וחצי במעצר בית אצל המשפחה בצפת. עכשיו, מלפני חודש וחצי שחתמתי על הסדר טיעון, אז אני יותר מטייל בארץ ממקום למקום.
יש לי שאלה, אבל לפני הסדר טיעון, זה השאלה שאני מחכה לה. אתה עולה על מטוס מאמריקה לאוקראינה. נוחת ונעצר. איך עברה הטיסה?
לא נעצרתי בשדה תעופה, הטיסה הייתה סבירה, רגילה.
ביזנס? פרימיום.
לא, לא, רגיל.
רגיל.
לא, 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 סליחה, כן ביזנס, אני חושב. לא מחלקה ראשונה, אבל כן ביזנס, כן.
זה רק זה, לא, אני אוהב תמיד בסיפורים שכמה שאתה עולה, תבוא הנפילה יותר קשה, אתה יודע.
אז הנה, למזלי לא טסתי במחלקה ראשונה, טסתי כזה בביזנס.
אוקיי.
אגב, המשטרת ישראל, דרך הסוכן, הציע לשלם על הכרטיס טיסה, והרגשתי לי לא נוח, אני יכול לשלם, אז שילמתי בעצמי. אבל בגלל שהוא הציע לי מחלקה ראשונה, ביזנס, אז כבר, אז טסתי בביזנס.
זה ממש טוב.
כן, כן, מה, אתה גנוב? הוא יתאר לספר לך את הסיפור על הצ'קין, חכה.
רגע, האמת שאני, אבל טוב, נו, תמשיך.
למה? בוא נתחיל, אנחנו כאילו...
רציתי לשאול, כי הוא דיבר על גיל 15, ואני יודע, אני יודע שמעת על המשפחה החרדית, וגם ראיתי את הכתבה עם המשפחה של אנשים מרתקים, אתם אנשים, כאילו, באמת, משפחה של אנשים משכילים, מאוד כיף להקשיב להם, ואני רציתי אחר לקחת את השיח למקום אחר, באת ממשפחה חרדית, ואני רוצה לדעת, עמוס סילבר, מה מערכת יחסים שלך עם רוחניות?
שאלה מצוינת. אני לא יודע אם יש לנו מספיק זמן לענות על זה, אבל אני אענה מה שאני יכול. יש לי קשר מאוד מאוד חזק לרוחניות. זאת אומרת, אני כן מזהה את הרוח כדבר היותר מהותי בחיים שלנו על פני החומר והגשמיות. גם כשעזבתי את הדעת, את המסלול שבו גדלתי, זה לא היה מתוך מקום שאמרתי, אני לא מזהה רוחניות ואין כלום.
לא, מפריד דעת ואין מודע
ברוחניות. אלא אני פשוט, להפך, ראיתי משהו יותר גבוה ממה שאני רואה בדעת של היום, או מבחינה רוחנית. אני אפילו אתן דוגמה קטנה. נחשפתי למושג הזה של אסטרונומיה, תנועת הכוכבים, השמש, ואז פתאום נפל לי איזה סימון קטן, שמה זה שבת בעצם, מבחינת האסטרונומיה? זה כדור שמסתובב סביב כדור, ובזווית מסוימת פתאום עכשיו נכנס שבת, הוא הסתובב עוד 24 שעות, יצאה שבת. וזה נתן לי לקונספט של שבת, שזה קונספט מאוד מקודש, זה נתן לי, זה קצת הוריד את הערך בעיניי, כאילו, מה, הקדושה נובעת מהסיבוב של הכדורים, כך וכך, עכשיו, ברור לי, זה הרבה יותר מורכב מזה, אני לא אומר שזה כך, אני אומר, זאת שאלה שהעלתה בי, פתחה בי, איך אני מחבר את כל הדברים שאני מכיר מהדעת למקום היותר גבוה שלהם רוחני. וזה נושא בפני עצמו שיש לי הרבה מה להגיד.
זה לא סוג של נביאות?
נבואה, אני לא מתיימר ולא זה, אני מנסה להבין עם הכלים שיש לי, שזה השכל שלי, הרגש שלי, האינטואיציות שלי, עם הכלים שיש לי, שאני הולך ומחדד אותם כל החיים בסכיני הכי
אחדות. זהו, אתה אדם מאוד אנליטי ומאוד רציונלי, וגם המשפחה שלך.
נכון. אני עזבתי את ה... אז הייתי בפנימיות מגיל 12, שזה ככה היה מקובל אצלנו, ללכת לישיבה 12-13, ואז כבר, התהליך הפנימי כבר היה בי, אבל אחרי גיל 14 כבר עשיתי את החיתוך.
כי שלחו אותך לפנימיה, נכון?
לא, זה היה מקובל, גם אחים שלי היו וכולי. אמא
שלי
הייתה מאמנת
על האמא שלי, שהייתי קטן,
לא, זה לא פנימיה במובן שלילי. בישיבה זה היה חלק מהאהבה, היית הולך ללמוד ונמצא בישיבה, חוזר פעם בשבועיים בערך. בגיל 14-15 אני הורדתי את הכיפה, עזבתי את הישיבה, והתחלתי לעבוד למחייתי כעצמאי לחלוטין.
אני מאוד אוהב את השילוב של, למה מרתקים אותי אנשים כמוך? אני אוהב לראות אנשים אנליטיים, רציונליים, שיש בהם איזשהו כוח מניע שהוא רוחני, וזה תמיד, ואני כן רוצה שתיכנס לזה, כי מעניין אותי, בטח אחד כמוך שאני מעריך שכל מי שאי פעם החזיק ג'וינט בידו מעריץ אותך, אני רוצה לדעת מי זה עמוס סילבר, מה, אני מנסה לנסח את זה, הרי האמונה שלך היא, נכון, אתה רוצה לעשות פה טוב, היה לך מאבק, הלכת איתו עד הסוף, שילמת ואתה משלם מחיר מאוד מאוד כבד, אני מאמין שיש פה גם משהו שהוא רוחני, הוא מעבר ללעזור לאדם הזה, יש בך איזושהי, איזו אמונה, משהו שמניע אותך, אתה מאמין בבריאה, אתה מאמין בכוח עליון.
אני מאמין, זה החלק הראשון של השאלה שלך, עכשיו, במה אני מאמין, זו שאלה שצריך okay. לחדד, כוח עליון, כוח תחתון, אנחנו הכוח הזה, אחד המשחקים המחשבתיים שעשיתי עם עצמי בשביל להבין את הקונספט, מה זה אלוהות, אלוהים, זה דרך פיזיקה, כמו שאמרת, אני מאוד משתדל לחשוב אנליטית, וראיתי שיש חוק שימור חומר ואנרגיה, כל חומר יכול להפוך לאנרגיה וכולי, ואז אמרתי לעצמי, בוא נעשה משחק, אני לוקח את כל החומר בעולם הזה, כל החומר, כולל אותי ואותך והמיקרופון, והיקום כולו, כל הכוכבים, הופך את זה לאנרגיה. פיזיקלית זה אפשרי, חוק פיזי. אז מבחינתי, כשאתה עושה את כל זה, זה האלוהות. כשכל זה אנרגיה אחת שלמה, בלי משהו שמבדיל ביני לבינך, או ביני לחתולה, או ביני לבין הכוכב השני.
כן, המילה חומר, זה גם המילה חומר של השן. אני מבין.
ומה זה הרוח בלעשן, הנשיפה?
לוקח את הזה שלי, אני לא מסוגל להביא, מכיר טיפוף כפול כזה.
אתה מסוגל להביא את הראשון, אני הבאת את השני.
את השני. אבל רגע, אלה, תן לי לחזור לטיסה.
בסדר.
אתה עולה למטוס, האם באת עם כבודה מספיקה, סתם, אלעד, בוא נדבר על האקשן, על הסרט נטפליקס שהולך להיות, אולי ראינו אותנו לשם.
את זה הרבה שמו וראו, אבל אני חושב דווקא מעניין אותי מה היה הרגע בתור עמוס בן 15 שהתחיל לאשל מתח לכיף עם החבר'ה שלו, נכון? מעריך ש...
חרח אומר, אז היה גרס עם זרעים כזה.
אני אגיד לך, הפעם הראשונה בדיוק, אפילו לא ידעתי שאני מאשן גרס, הייתי קצת שיקור, שתיתי וודקה רדבול, ומישהו הביא לי סיגריה, ופתאום אני שם לב שהסיגריה מתפוצצת, משהו מוזר, לא הבנתי אפילו מה קורה שם, כמו שאמרת, זרעים. זה היה הג'וינט הראשון שלי.
נכון, זה היה מתפוצץ לנו.
כשאתה מאשן ג'וינט עם זרע, זה מתפוצץ.
אלעד, 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 שאלות מעולות.
זה כמו שלכולכם היום יש אינטרנט, ואתם לא צריכים לשמוע את הקו מתחבר של האינטרנט, ולשבת על הקו טלפון. אז פעם, כדי לאשן, היית צריך להתחבר דרך הקו טלפון.
למודם של, כן.
והיה שם זרעים, בטעות או לא בטעות, תמיד היה שם זרעים, ופתאום אתה מאשן ומתפוצץ לך איזה...
ותמיד הספק היה נטוויז'ן כזה.
ולפעמים היה נפילות באינטרנט, ולא היית מצליח למשוך בבנק עד הסוף.
היה סתימות. אתה יודע, רגע, אני רוצה לספר סיפור קצר שנזכרתי בו אתמול. אני בגיל 20 בשנת 2000 בערך, טס עם רוי לוי לארצות הברית. איכשהו נכנס לחנות אישונים, רואה שם בנג מתנפח. מצוף שהוא בנג.
ענק.
ואתה מכניס מבחנה. עכשיו הייתי איתו בטבריה. הייתי בטבריה עם הלוטו עם אסף יצחקי. וזה הגיע למצב שטבעתי שם בכנרת, ואני אומר למציל, זרוק את הבנג, כדי שאני אצוף עליו, אחי. והגענו, היינו עושים תחרות, ממצב שהבנג בתוך הקופסה, עד למצב שאתה מנפח אותו, כולל אישון, כולל פירוק, כולל שפיכה, אני זוכר דקה 37, אחי, אבל זה בזמנים של פעם.
יש לך עדיין את הבנג הזה, אני אשמח אליו.
אני רוצה להזמין אותו, אבל זה דקה 37 בזמנים של פעם, זה לא כמו היום.
בסדר, אני לא בשביל התחרות, אני בשביל לצוף.
מה אתה אומר? אתה יודע, זה כיף זה לתחרות הזאת? אם אנחנו עושים טריפל...
יש לי, אתה תתחרה ואני אשן בנגים.
אין בעיה, אבל אני צריך מישהו להגיד שאני מנצח אותו, אני תחרותי.
נצח אותי?
לא, אני לא רוצה לנצח.
אתה רוצה שאני אנצח?
אני בתחרותי בכאילו.
אנחנו נסכם אחר כך,
ניצחתי את עמוס בתחרות.
לנצח את עמוס,
מה יש לך,
זה...
כן, כן, אני לא
יודע. הישג הכי גדול שאתה גדול. רגע, אז אתה זוכר את החוויה של הג'וינט? אתה אומר שגם היית שקור.
אני בטח, אני זוכר את החוויה מאוד טוב. מה שקרה אחר כך, עלינו על מונית, נסענו לכותל, ילדים נער 15, זה היה לפני ראש השנה. הגעתי לכותל, ואז התיישבתי על הרצפה. לא יכול לקום, לא יכול לדבר, לא יכול לפתוח עיניים. קרסתי כזה. אני מניח שזה היה פריקת מתח של כל מה שאני...
בטוב או לא בטוב?
כיום אני רואה את זה שזה מאוד בטוב, אבל אז לא כל כך הבנתי מה קורה איתי.
מבלבל, בטח.
זה מאוד מבלבל, אתה לא יודע מה קורה, זה קצת מלחיץ. עשיתי, ישנתי סמים, פתאום הגוף שלי זה... רצו להזמין לי אמבולנס, האנשים שם, הצלחתי להגיד להם לא להזמין, כנראה שהבנתי שלא קורה כלום. אבל זאת החוויה הראשונה שלי מגרס.
זה מה שקרה לי עם גבר פעם.
ובכל זאת אני הרגשתי כנראה שזה...
עשה לי טוב מספיק.
שזה עשה לי טוב מספיק כדי שאני נמשכתי לזה.
אתה חושב שהפעם השנייה הייתה חוויה מתקנת עבורך, או פשוט שרצית...
הפעם השנייה אני לא זוכר.
הבנתי.
כי אתה יודע למה. אני כבר מומחה, הוא כבר, אני כבר מאשן ותיק.
אתה מכיר את זה שמישהו מנסה, ואז...
אני יכול לספר לך בעצמי סיפור מאוד מצחיק על זה, שמישהו נתן לי לאכול חתיכת חשיש בפעם הראשונה בחיים, אחרי שכבר הייתי סטלן מנוסה. אכלתי חצי שעה, אני אומר, בוא נשמע, לא משפיע. אני לא עובד לאכול חשיש, ואז אני הולך לשירותים, לא בבית שלי, בית של חבר. אני יוצא מהשירותים, אין לי מושג איפה אני. אני מסתכל ימינה, שמאלה, מנסה לגרד את הזיכרון, איפה אתה? לא מצליח להיזכר איזה עיר אני, איזה, מה קורה פה. מתחיל להסתובב בבית, ואז אני מגיע לסלון, רואה את שתיהם, ואז נופל לי הסימון, אתה מסתול מאוד מאוד מאוד. פשוט לא הצלחתי לדייק את התחושה ולהבין את זה. מאותו רגע זה נפתח לי.
שזה אגב, להגיד לעצמך שאתה מסתול מאוד מאוד, זה מאוד חשוב שיש לך שאלות לעצמך, אם אני בחרדה, אם אני משתגע, אם אני זה. אם אתה, אם אחד הטיעונים זה אני בסטלה, שים הכל בצד תן.
זו גם נקודה שבה אתה צריך להגיד לעצמך, אני בסטלה. וזה בסדר,
כן.
זה טוב, כי הרבה פעמים אתה מגיע לנקודה הזאת, אתה רואה, רגע, אולי זה מסוכן, אולי אני לא בטוב, אולי... ואתה צריך להבין את זה, להכיל את זה, ליהנות מזה.
יותר מזה, החרדות הם רוב הסכנה, רוב הסכנה היא בחרדות.
אז אתה בעצם התחלת בגיל יחסי צעיר,
אנחנו בגיל 16, אל תשגע אותי.
רגע, עשית צבא, בלי בלי, ואז הפכת, בתכלס, אני משער, שהתחלת את המאבק, בשביל האינטרס האישי שלך.
התשובה היא כן, לא, התשובה היא כן, אבל זה לא קשור לצבא ולתקופת הצבא, אנחנו, אתה מדלג פה עכשיו 12 שנים קדימה בערך.
זה גם 12 שנים לא מעניינות.
8 שנים קדימה.
לא, זה 8 שנים בפנן, כאילו, הטיסה לאוקראינה.
מאיפה אתה יודע שהם לא מעניינות?
הכי מעניינות, אני בטוח שבמקרה שלך זה...
יש רגע שבו הוא מחליט. מאוד מעניינות. אחי, לפעמים גם אני אומר, אני יוצא למאבק לגבי
משהו. לא, אהבתי את השאלה לאינטרס האישי.
לא היה לי שלב שאמרתי אני יוצא למאבק, לא היה קטע כזה. פשוט התחלתי לעשות.
בדיוק, התחלת, אבל לא עצרת.
נוצר מזה מאבק, אבל אני התחלתי, כאילו, אני עומד מול השופט, כשעצרו אותי, אומר לו, אין לי כוח לשחק את המשחק, כולם יודעים שמאשנים ומגדלים, וגם מוכרים אחד לשני ב-100 שקל, כי זה המצב. אני לא רוצה לשחק את המשחק, אז כן, אני מודה בהכל, ואני גם כנראה אעשה את זה אחרי שאני אצא מהכלא, אם תשמע אותי.
מה, איך אתה אומר את זה כזה דבר לשופט?
זה מה שאמרתי לו, זה היה תחילת המאבק שלי. גם על שימוש עצמי, וגם בחקירה, השוטר שאל אותי, מכרתי, הפללתי את עצמי במחירה של 100 שקל לחבר.
כן.
אז אמרתי לו, כן, זה המצב, כשזה לא חוקי, לפעמים חבר קונה ואני קונה ממנו ב-100 שקל, לפעמים אני...
נכון.
זה המצב, וכולם יודעים את זה.
נכון, לכאורה.
לא לכאורה. זה בדיוק מה שאני התרקשתי להגיד, לא לכאורה. זה המצב בפועל.
לא לכאורה, לכאורה.
ואמרתי להם, מה שאתם רוצים ממני, זה שאני פשוט יגיד את השקר שכולם אומרים, ישחק את המשחק, וכולם ילכו הביתה בידיעה שכולנו שיקרנו.
ואתה הייתי כלילי ש...
רגע, למה זה היה חשובה?
מה?
למה לא להגיד קוסטום, אני הולך הביתה מאשר לג'ון?
כי הייתי בנקוד... גם כי זה האופי שלי, זה השתלבות של גם האופי שלי, שמאוד חשוב לי להגיד את האמת בכל מיני נושאים, ואני אגיד לך, אתה יודע מה, אני אגיד לך עכשיו סיפור, כשהשתחררתי מהצבא, 2005, הלכתי לעבוד כמבטח. מילאתי טופס. הטופס יש שאלה, האם אתה משתמש בסמים? כתבתי מהשן גרס. אני מגיע לרעיון עם הקבט. מסתכל, רואה את זה, הוא שואל אותי, יש לך תיקים במשטרה? אמרתי לו, לא. אז הוא אומר לי, אז למה כתבת את זה? אמרתי לו, למה שאלת, אם אתה לא מרוצה את האמת? כאילו, בדיוק. אבל זה היה סוג של, האופי שלי הוא כזה, אני לא אוהב להסתיר דברים, וזה השתלב עם זה שהייתי בנקודה בחיים שהיה עליי לחץ מאוד גדול, בדיוק התגרשתי, איבדתי הרבה כספים, הרגשתי שאין לי כוח עכשיו לשחק, אין לי כוח, כן, אני מאשן, נכון, אני לא צריך להתנצל, לא צריך להתגונן, לא צריך לשקר, תעשו מה שאתם יודעים, ואני אעשה מה שאני יודע.
אבל המחיר, יש לי סיפור מאוד דומה, יש לי חבר טוב, שנפצע בצבא, שבר את פרק כף היד, עבר כל מיני ניתוחים, המצב שלו ידרדר, הגיע למצב שהוא חייב את הטיפול בקנאביס רפואי. ואז הוא גם הגיש בקשה לעבוד ברכבת ישראל, והוא התייעץ איתנו עם להודות שהוא מעשן קנאביס, יש לו אישור. אני, כאדם עם אישור שמאמין שזה טיפולי, ותומך, אמרתי לו, לא, תרשום שלא. והוא רשם שכן, ועל זה נפלה העבודה.
פלא.
עכשיו, אני מבין, אני מעריך, אני כנראה שבגלל זה כולם מעריצים אותך. כי אתה הולך עם האמת שלך, אבל כאילו, בחיי יום-יום, במיקרו, במציאות, אתה עושה משהו שרוב האנשים, הרוב המוחלט, נגידו, אני מעדיף לשקר, שקר לבן,
ורוב האנשים הם אלה ש... זה לא נעים לשמוע, אבל רוב האנשים הם אלה שמחזיקים את החוק הזה בחיים. אם רוב האנשים לא היו משקרים, אלא אומרים את האמת, לא צריך אקטיביזם, לא צריך הפגנות, לא צריך פעולות ולא צריך חבר כנסת. פשוט מאוד, אנחנו מאשנים, מי שמגדל מגדל, מי שמוכר מוכר. להגיד את האמת, החוק הזה הוא חוק שאנחנו לא מצייתים לו, הוא יתפרק מעצמו, כי אין להם את היכולת לאכוף אותו. אנחנו 1-2 מיליון מאשנים, 30,000 סוחרים, יש במדינת ישראל פחות מ-30,000 שוטרים, לצורך השוואה. זה בלתי אפשרי,
והפחד הוא מחזיק את החוק. השוטרים אבל שחררו קצת. יכול להגיד לך שלפני שבועיים...
אני חושב שכבר בזמן המאבק, ברמה הפרטנית, הרבה שוטרים, הרי שוטרים חיים בתוך הציבוריות הישראלית.
בדיוק, זה תהליך שהוא לא יכול להישאר, ברגע שיש קבוצה שמפסיקה לפחד, השוטרים לא יכולים להתעלם מזה, כי הם נתקלים ביותר אנשים, וזה הופך להיות יותר נורמטיבי, אז אחוז מסוים יעלה לבתי המשפט, וגם שם זה הופך להיות יותר נורמטיבי, ולפני חודש היה את הסיפור המצחיק הזה של האישה בת 70, שהוגש נגד כתב אישום על לציץ, והשופט...
דרך אגב, לפני שבועיים שוטר, הלכתי לעשן מחוץ להופעה שהיינו, ושוטר ראה אותי מעשן. אז הוא אומר לי, אל תעמוד עם זה פה.
בדיוק, זאת הגישה.
ואז אמרתי לו, תגיד, אתה מסתלבט, זה חר החומר.
אני מרגיש שאני כאילו, את הסיפור הזה דווקא, ובמיוחד אני גם יודע מי...
אבל לא כולם מכירים.
נכון.
לא כולם מכירים את המהפכה שהייתה פה. לא כולם
אני
יודעים.
אני רוצה להיות חבר שלי.
אח שלי, אתה תהיה חבר שלו.
אני רוצה לדעת מה הוא חושב ביום יום.
רגע, אבל...
ממה הוא נהנה לבלות.
אלעד, אלעד, בזכות אני... עמוס, תחשוב מה עמוס הציל
לא
אותי.
אני לא רוצה שהוא יהיה עמוס מהטלגרסה.
אני רוצה להגיד לך במה אתה הצלת אותי. הצלת אותי מכל האנשים שהייתי קונה מהם עד לפני הטלגרס, מכל האנשים שהייתי קונה מהם, והם היו צריכים, הייתי צריך להיות חבר שלהם ולהתחנף אליהם. אתה יודע שפעם אחת קניתי לי איזה סוחר? פעם אחת! פתאום התקשרו לאחר מים, שלום, רצינו להגיד לך שפיפ, נפטר. לא מלמר, אנחנו מאוד נשמח אם תבוא להלוויה. אחי, אני מוצא את עצמי בהלוויה, אני לא מכיר את הבן אדם.
סיפור אמיתי.
כל אחד אומר עליו משהו, פתאום מגיעים אליי, מה אני אגיד עליו?
זה כל הלקוחות שלו.
לא, אבא שלו גדל, היית ילד נפלא, והאימא שלו וזה, ואז מגיעים אליי, ואני כזה, אחלה חומר. אתה מבין? המהפכה פה, אני בתור מעשן, רוצה להגיד את גודל המהפכה פה.
אבל, רגע, סבבה, לא החלטת שאתה נאבק, אבל יש פה איזה משהו מטריס קצת, כאילו אתה אומר, אוקיי, הם נלחמים בי, אני לא מרים ידיים, אני נלחם חזרה. הרי יכולת בכל שלב, עד שהגעת לנקודה שהפכת לעמוס סילבר, הפרצוף של שני ישראל, אתה תגיד, הכי פשוט, על הזין שלי, אני יושב בבית, כאילו, לא, אבל... אתה יודע, נמשכת לתוך הדבר.
אני מסכים איתך, אבל אני אתקן אותך בכל זאת, למרות שאני מסכים איתך, כי אני כן אמרתי את זה, רק פשוט זה בא לידי ביטוי בצורה של, במקום להגיד, אין לי כוח למאבק ולהיאבק באף אחד ולשקר, אמרתי, אין לי כוח למאבק, אני מפסיק לשקר, וכאילו תתמודדו עם המציאות הזאת. אני פשוט אמרתי, זה המצב הנתון שלי. עכשיו, מפה שהעולם מתמודד איתי, איך שאני כרגע.
אבל העולם כמעט פירק אותך, העולם כמעט...
והייתי מוכן לזה?
ההקמה של המערך שהקמת, זה פעולה אקטיבית, זה לא משהו פסיבי
שקורה מאליו. נכון, אבל שנייה, אנחנו מדלגים פה על מלא שנים, בין הזמן של המעצר שלי ב-2012 עד טלגרס ב-2017, היו הרבה תחנות באמצע, אחת הבולטת, אם לא הבולטת, זה ליל הבנקים הגדול, שנתן איזושהי לגיטימציה... מאוד רחבה לעובדה של היציאה מהארון, ושלא צריך לפחד, ולא צריך להסתתר.
בוא נמחק כפיים לבנגים הגדול, באמת מי שזוכר את
האירוע. אני פגשתי שם מישהו שגם יצא מהארון וגם ישן בנגים, אתה יודע, כאילו...
משתי ארונות
הוא יצא. כן, זה היום הכי, כאילו זה. והוא עזב בסוף את הארץ,
כן. כן. עכשיו, כל התהליך הארוך הזה, של מ-2012, שאני משתחרר למעצר בית, אחרי שאמרתי לשופט שאני מעשן, מגדל ומוכר, כבר לא היה בי פחד להעלות לפייסבוק תמונה שלי עם בנג. הנה, זה אני עם בנג, השופט יודע שאני מעשן, הכל טוב. אבל מבחינת הציבור, זה היה פעם הראשונה שרואים פתאום דבר כזה בוטה מול העיניים.
נכון.
כל מי שראה את זה, או מאוד התחבר באותו רגע בבום, או שהוא פשוט סלד מזה בצורה קשה מאוד, כי זה היה עם מלא הסמים הכי קשים, הנאוקומנים הכי קשה,
אני חושב שבאותה תקופה אפילו נכנסתי אליך, באותה תקופה של הרבנים, ושהשם שלך התחיל להיות בחוץ, היה, אני לא יודע גם מה המערכת שיחסים שלך איתו, אז אני אסתה לעשות נם לופינג, שלומי סנדק וכל מיני אנשים שעשו את המאבק, אני זוכר שנכנסתי, אני ממש זוכר ככה במאומם שנכנסתי אליך לפייסבוק, ובאמת כאילו, זה היה פתוח ברמה, שאתי, יו, איזה איש מטורף, כאילו, איזה בציב יש לאיש הזה, זה היה ממש בחוץ אצלך ברמה.
ואני לא הרגשתי שום דבר אמיץ כשאני מעלה תמונה, כי באמת בסיטואציה זה לא היה משהו כזה אמיץ, אני הגעתי למצב שאני יודע שאין לי מה לפחד, ואין לי גם מה לחשוש מבחינה חברתית, זה כבר נושא אחר, כי אני גדלתי, החיים שלי היו בצורה כזאת שלא הייתה לי חברה מסוימת שאני נשען עליה. יש לי מלא חברים, מלא,
חברים,
מלא נקודות.
כן. כמה אונו, אחי.
בדיוק, אין לי איזה חברה שאני יכול להגיד אליה, אני לא רוצה לאבד את האנשים האלה.
אין מצב
האלה.
שכל החברים שלנו מכל העולם יתאגדו לחרם אחד גדול.
לא
אני אגיד לך גם עליהם. יותר מזה, גם אם כל החברים שלי עכשיו מכל הסוגים לא יהיו, זה לא יהיה מצב שחדש לי. אני בסדר גמור, אני יכול להתקדם עם
אבל
זה.
אבל אם זה קורה לי מלד, אם מלד עוזב אותי, אחי, אני באמת, אני כבר חשבתי על זה. אני מאיים בהתאבדות אני לא, אני לא אעזוב
אותך.
עצמית חברות, הנה עצמית חברות.
לא, אבל אני אגיד לך במילה שהוא אדם שלאמת.
גם אם הוא אומר לך שהוא לא יעזוב אותך, אל תאמין, אני שמעתי
לא, לפניו היה לי גם עד אחר. לפניו היה לי גם עד אחר.
בערבון מוגבל.
אדוני, מה נכנס לך הגדול לפני שבועיים? גם עד חדש. הלו, הנה, תודה רבה. אז תדע שיש עוד גם עד, יש השוק מתרבה, כמו שבטלגרס שפתחת ודברים היום זה, גם בגמדות היום, זה נכנס ל-20.
תגיד, אתה ידעת שבקנדה יש חוק שאוסר על זריקת גמדים?
כן.
יש חוק כזה?
יש חוק שעושה על זריקת גמדים. לך אני אמרתי את זה.
בוא נצא למאבק.
איזה גבר. הוא אמר לי את זה.
בוא נצא למאבק. נלך ברחוב. יזרקו אותי לתוך...
אתה שמעת על זה שהיה בקנדה תחרויות של זריקת גמדים, ועשו את זה בחוק.
מידג'ט טוסינג, שזה ספורט קיים.
בדיוק.
נכון. הציעו לי להשתתף בכזה. אני חייב לומר שאני, יש לי הומור עצמי, אני אעיד משובח.
אבל עד כאן.
כן, למרות שבקונסטלציה הנכונה אני יכול לזרום. זאת אומרת, אני מאוד אוהב לחוות חוויות.
$20,000.
זה לא עניין של כסף, זה עניין של אני מרגיש שזה מבזה אותי או לא מבזה אותי.
בדיוק, בדיוק.
אני יודע לקחת את ההומור העצמי שלי למקום הכי קיצוני שיש, כל עוד אני לא מרגיש שזה לא ביזוי
עצמי. וואי, 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 בבקשה סיפור קטן חשוב. אני הייתי מפיק אירועים, אלא צידר לי לעבוד עם המשטרה. דרך חבר שיש לנו, לא, לעשות להם אירועים.
אני מרצה לנוער בסיכון דרך המשטרה.
כן, זה ממילה, זה נקרא, כן. משהו מגניב. יום אחד מתקשרים למשטרה, עכשיו, קניתי איזה מתקן מחול, כמו בסרטים המצוירים שהיינו ילדים, שבן אדם יושב מעל בריכה, ואם פגעת בכדור, הוא נופל, נכון? פגעת בזה זה. הבאנו מתקן כזה. בקיצר, אף אחד לא מזמין לי את המתקן הזה. הצלחתי לדחוף אותו למשטרה, לאירוע. אני דוחף אותו למשטרה במלא כסף. עכשיו, זה חורף. הצעתי לשחקנים 2,500 שקל לשעה, שישבו שם, ויפלו לבריכה כל שנייה, ואף אחד לא הסכים. נראה לך ששוטר יזרוק עליי כדור, אני פה לבריכה, ישפילו אותי ככה? לא מצאתי עובד, הפלתי להם את העסקה, אחי.
וואו.
אתה קולט? ופשטנו את הרגל מהאחר.
אתה מזכיר לי משהו בכלא, שהיה אחד בכלא, שהיה לו אישיו מאוד קשה נגד אשכנזים. פעם שיחקנו איזה משחק, הם הציעו איזה משחק של כל אחד דימוני תשובה לנכונה, מקבל סטירה. הוא לא הסכים לשחק איתי. והוא אמר, בכנות, הוא אמר, אני לא מסכים שהאשכנזי ייתן לי סטירה.
אבל אלעד, יש לנו מלא שיחות כלא, זה, זה, אתה עדיין בגיל 15, אלעד. מעולה, זה מעולה.
אוקיי, סבבה.
כן.
בוא נעבור.
אני רוצה להכיר את העמוס הבן אדם, לא יודע.
הבן אדם טס בטיסה חופרת עם טייס חופר, וזה בטח היה, איך זה היה?
בוא נעבור,
היית גם בכלא האוקראיני?
כן.
כמה זמן?
4 חודשים, כשמתוכם 5 ימים בצינוק.
איך אומרים? אכל צינוק.
כן.
איך נראה צינוק בכלא?
האמת ששמו אותי בצינוק שנראה ממש טוב יחסית.
אה, סלם.
מה זה אומר? מה הגודל של צינוק?
נראה ממש טוב, אבל הוא מאוד לא מפנק.
עם ארוחת בוקר? מה זה?
אין איפה לשבת, אין איפה לשכב. יש לך בעצם כיסא מבטון, אין מיטה. המיטה פותחים לך ב-22:00 עם מנעול, סוגרים אותה ב-6:00.
וואלה, אתה לא יכול לשאול.
ושכבתי על הרצפה פעם אחת, בסוערת, אסור. רק לשבת על כיסא
עולם. זה כמו מלון פטרה באלת.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
מה הגודל של החדר?
בערך כחדר סטנדרטי קטן עם שירותים בצד, אין פה יותר מדי.
איך אתה לא משתגע, אבל איך, 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 זה אדם
שירות. ואם אני משתגע, איך זה בא לידי ביטוי? כאילו, זה מה יש, זה המצב.
והביא לך ספרים באוקראינית כזה, נכון?
איזה ספרים, איזה,
אפילו אני אגיד לך יותר מזה, הם לא הביאו לי, לא נתנו לי לקחת אוכל לצינוק, עכשיו אני גם טבעוני, ואני גם, זה היה בפסח.
הם לא יודעים מה זה בכלל טבעוני.
בדיוק, רציתי לקחת מצות, ורציתי לקחת ירקות, הם לא נתנו לי לקחת כלום, אז הייתי בצינוק בלי אוכל. והאוכל של הכלא באוקראינה זה אוכל מזעזע, גם ברמות אובייקטיביות של טעם, וגם מבחינת חזיר עם עוף ודג.
שים לי חור של תחת של חזיר מגורד על מצה של...
וגם דג קצת למעלה, וכל הדברים הכי מגעילים לי כטבעוני, כיהודי, בפסח, הכל בלחמניה.
לא אכלת?
אז בהתחלה לא אכלתי, אחרי זה כבר כן אכלתי, כי לא ידעתי כמה זמן נשאר לי להיות שם, ותסמיכים מאוד קשים.
מה זאת אומרת, זה יכול להימשך כאילו ימים?
אני לא יודע, אני לא מדבר רוסית. אני לא דובר רוסית, והם לא דוברים אנגלית, ואני לא יודע, בוא לצינוק
ש... והם רעים, הם רעים, שנו אותך?
הם היו מאוד קשוחים איתי כיהודי, והם אמרו לי את זה שכיהודי אני אמור לשלם הרבה כספים, ובגלל שלא היה לי, אז הם כאילו ראו בזה סימן שאני... יהודי מאוד מאוד מאוד, קמצן מאוד מאוד מאוד. תראו, תראו כמה הוא מוכן לסבול, העיקר לו לשלם כספים.
איזה מטורף.
אני לא מבין אם אתה מצפת, התגלגלת בין פנימיות.
כן, זה הרבה פעמים...
למה נכנסת לצינוק?
למה נכנסתי לצינוק? כי הייתי תמים וחשבתי שזה שכולם מסתובבים שם עם פלאפון, זה אומר שגם אני יכול לבקש מעורך דין שלי שיחדיר לי טלפון, הוא יחדיר לי טלפון, אבל לא שילמתי למי שצריך, אז באו חיפוש ו...
כמה כסף על הטלפון הם רצו, נגיד?
אני לא... תשמע, מבן אדם...
אתה חותם איתם על הסכם כמו רמי לוי, וכל חודש מעביר להם. יש חבילות בכלא?
יש באוקראינה משהו מאוד נחמד, ומאוד נוח גם להתנהל איתו. אתה יכול להעביר כספים מבן אדם לבן אדם דרך הטלפון. אז רוב ההתנהלות הכספית היא דרך טלפון, אם אתה מעביר לסוער פשוט במקום וכאלה.
מדהים.
אני, הם הסציעו לי עסקת חבילה, הם לא אמרו טלפון לבד.
אמרת להם, אני רוצה לשמוע על המבצעים שלכם.
לא, זה,
לא, לא, לא,
זה, זה ממש, זה העברת כספים דרך החשבון של הטלפון. זאת אומרת, החיוב של הטלפון עצמו,
הוא כמו ארנק דיגיטלי, הוא הופך למין ארנק, הטלפון.
זה מה שאני הבנתי. בכל מקרה, אני, הם הציעו לי, הם לקחו אותי לתא שהם מציעים לי, תא מפואר מאוד, עם אמבטיה.
תא עסקאות.
עם אמבטיה ומסך מגע ליד האמבטיה, שאתה יכול לראות סרטים, ויוטיוב, הוא הביא לי בנג משובח, עם ירק משובח.
ישנת שמה בכלא שם?
קוניאק, מה שאתה לא רוצה. ואז הוא נתן לי את התג מחיר. התג מחיר שכולם אמרו לי שהחדר הזה עולה, זה $500 לחודש. סביר, סביר.
מה, אחלה מחיר.
לגמרי. ואז אני יושב מולו. כל מה שאמרתי כלול במחיר.
וואו, איזה, זה, זה...
מה זה, יש מלונות שלא נותנים.
נכון, זה יותר מבית מלון...
זה מלון פור סיזן.
הוא לוקח את זה עכשיו.
עכשיו אני לוקח את זה. איפה זה, באוקראינה מרחוב? אני רושם, רגע, מאיפה?
קייב סיזו.
אז ללכת לעשות איזה פשע, ואז אני...
אבל בגלל שאני הוגדר אותי על ידי משטרת ישראל כסוחר הסמים הכי גדול בעולם, מאז פבלו אסקובר.
ביקום.
אז הם רוצים ממני על החדר $15,000. ואני ברגע ששמעתי את זה, אני כמעט התעלפתי. ואמרתי לו שאין לי כאלה סכומים אפילו הקרוב, אני יכול להתחיל להעביר לו, ולאט לאט, הוא הסתכל עליי במבט חצי עצוב, אמר לי, כתב לי בטרנסלייט, אין לי מה לעשות בנידון, זה מעליי, זה לא ברמה שלי, זה 15,000 סופי. ולא היה לי באמת אפילו
קרוב לזה. אמרת לו, אפשר שעת האחרונה, לפני שהלכת?
לא, ואז הוא אומר לי, אוקיי, go home. תחזור לתא שלך.
כן, go home, מה זה
אומר? וואי, איזה זין, זה לגעת באושר.
כן, זה היה מאוד קשוח. ועוד אחרי שישנתי ושתיתי קצת קוניאק וזה, שהוא נתן לי בתא, ואז פתאום הנפילה הזאת היה לי יום
מאוד קשה שם. עולה, חווית חוויה של החיים, מה? כן. אבל רגע, קודם אמרת משהו, אני רוצה את זה. אמרת לו, אל תסמוך זה. אתה חווית הרבה בגידות בחייך. נפגעת מהרבה אנשים.
כן, אפשר לומר...
עברת, התגרשת
פעמיים, נכון? לא, פעם אחת. פעם אחת. אבל אני, כאילו, אם כבר מדברים על הנושא של בגידות, אני כמובן יעדיף לדבר על זה בנושאים הציבוריים, פחות
כן,
האישיים.
כן, לא, 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 אני מדבר מבחינת אמון בין בני אדם.
נכון.
אתה, אני אעיד על עצמי, שאני סומך על בני אדם, אני לוקח את זה כמשימה, להיות כזה, שגם אם אני נפגע או נפגעת, או חווה חוויות שלי להיות עם בני אדם, זה חלק מהחוויה
של לחיות. לא, אבל נפגעת זה משהו אחר.
תן לי לסיים. ובכל זאת, זה טיפול עצמי, עדיין לסמוך על בני אדם, כי אני חושב שבלי זה, אי אפשר באמת להתפתח ולהתקדם. אבל יש פגיעות, כמו שאתה אומר, למשל בגידה, שקשה להתפתח מהן, ואתה, תשמע, אתה כמעט איבדת את החופש שלך, בגלל אמון. בגלל אמון.
כן, אם אני אחבר רגע את הדברים של שניכם, אני מסכים איתך לגמרי, שכל מה ש... כאילו, לא משנה מה עשו לי ומה זה, אני מאמין באמון, וכמובן, אבל כמו שאתה אמרת, אם אנשים בוגדים בך, עושים לך דברים שעוברים את האמון, אתה צריך להיות מודע לזה. זאת אומרת, אם אחר כך לא תאמין לבן אדם הספציפי הזה, זה לא אומר שאין לך אמון בבני אדם. כן. זה אומר שיש לך ניסיון לדעת שאתה לא יכול לסמוך עליו. זה לא אומר איבדת את האמון בבני אדם. אבל באינסטינקט, בן אדם בא אליי ואומר לי משהו, למרות כל מה שעברתי, אני בגישה שלך. אני בוחר להיות בגישה של אמון בבני אדם, ואם אני אתאה, אני אתאה לכיוון הזה, מאשר אני אתאה לכיוון השני.
היה לך תקווה בכלא שאתה עומד להשתחרר?
היה לי את התקווה הזאת מהרגע הראשון.
לא איבדת אותה בשום שלב.
לא, ואני חושב שזה גם מה שהחזיק אותי בכלא. אם הייתי יודע מראש שזה הולך להיות 3.5 שנים, אני לא יודע אם הייתי מצליח. זה היה טירוף, לא הייתי מצליח, היה לי קשה. אני לא, באמת, לא יודע מה הייתי עושה, אבל עצם זה שכל יום ידעתי שהשחרור שלי קרוב 3.5 שנים, זה נתן לי כוח כל יום.
יש לי שאלה, אולי הייתי שומע קצת מוזרה. אתה מרגיש קדוש מעונה?
אני מבין את השאלה, אבל אתה שואל פה שאלה שהיא מכניסה לתוך צמד מילים עם הרבה מטען מאחוריו. אני לא יודע כמה מהמטען הזה אני כן לוקח עליי, או כן מתאים לו וכמה לא.
לא ממקום אני, יאיר.
לא, אני
לא
מבין, אני מבין.
יאיר, לא כזה, אני קדוש ונעד.
אני מבין, אני מאוד קשה לי להיכנס להגדרות האלה, כאילו אני מה שאני, עשה מה שעושה, חווה מה שחווה, כולל המכות, כולל הכל. האם אני קדוש או לא, זה לא, לא יודע, מעונה גם לא יודע.
אני אקשה עליך, אם היית מסתכל, אתה, על אמוס סילבר מבחוץ, כאובזרבר.
אז זהו, אני אבל אמוס סילבר, אם אני הייתי מסתכל עליו, הייתי מסתכל עליו ואומר, בוא נה, בחר דרך חיים מגניבה, ושיהנה, כאילו, ילד גדול.
כן, אבל זה יכול להיות במאסר עולם.
לא הייתי מרחם עליו, לא הייתי מרחם עליו, אם הייתי יכול לעזור לו איכשהו בדרך שלו, הייתי עוזר לו, אבל... כאילו, כזה, לא... אגב, מקודם רציתי להגיד משהו על אבא שלי, וגם עכשיו זה נכנס לי קצת, דיברת על האנליטיות וזה, רציתי להגיד לך שאבא שלי, זכרונו לברכה, היה הבן אדם הכי חכם שאני מגדיר, כהכי חכם שאני מכיר, הוא היה גם עם הרגליים באוניברסיטת הרווארד, שהוא למד שם והיה לו משם תארים, גם בעולם הישיבות בארצות הברית, שהוא בוגר ישיבות, היה לו את שתי הרגליים האלה מאוד חזק, אבל הרגל שהוא הכי, שאני הכי לקחתי ממנו, זאת הייתה הרגל של דרך ארץ, שזה פרקי אבות. הוא למד איתנו בכל שבת את פרקי אבות, הוא היה, בדוגמה האישית של החיים שלו, הוא היה מראה לנו שבאמת הוא מתנהל לפי זה, בכל דבר ודבר, וזה פרקי אבות זה דבר שאני עד היום לוקח על עצמי.
גם לפני שהקלטנו אמרת משהו על פרקי אבות, אני שם לב שזה משהו שמלווה אותך ביום יום.
נכון, נכון, אתה יודע, כולם אומרים דרך ארץ קדמה לתורה. פרקי אבות זה מסכת דרך ארץ, זה המסכת שאין בה הלכות או חיובים, אבל יש בה דברים של דרך ארץ. הווה מקדים שלום לכל אדם. דיברתי על אבא שלי, דיברתי על אבא שלי, אבא שלי, אני זוכר מאוד כילד, הייתי מטייל איתו, כל בן אדם שהוא רואה ברחוב, מכיר, לא מכיר, עושה לו שלום עם הראש. חלק עונים, חלק לא, אבל הוא מקדים שלום. ואתה גם רואה שזה עושה טוב לאנשים, שמישהו עושה להם שלום, מאיר להם את העיניים. לא זוכר איך הגעתי לזה, אז אולי תחזיר אותי לנקודה שהייתי.
התחלנו מזה ששאלתי אותך, איך אתה רואה את עצמך מבחוץ?
אוקיי, אוקיי, נכון.
אז
למה נזכרתי בו? כי לפני כמה שבועות דיברנו במשפחה על איך אבא שלי היה מגיב לסיטואציה שאני נמצא בה. ואני אמרתי שכמו שאני מכיר את אבא שלי, רוב הסיכויים שהוא לא היה רואה את זה כסיפור כזה דרמטי, ואוי אוי אוי, ומה עושים לו, ומסכן, הוא היה מסתכל עליו מהצד, ו... בסקרנות מסוימת על מעניין מה הולך להיות. אבא שלי היה בן אדם עם הומור מאוד מפותח, עם אמוציונל מאוד מפותח, הוא גם היה עם לב מאוד, זאת אומרת, הוא בן אדם מאוד רגיש, אבל הוא היה מאוד לא דרמטי.
לא, אני מתאמן את אבא שלך כזה, אבא, עמוס נכנס לכלא, ואבא שלך, אז צריך למצוא כיוון חדש.
משהו כזה. אגב, הוא היה מקבל קנאביס רפואי.
גם אלעד מקבל, גם אני, גם זה. אתה יודע, רגע, אני רוצה לספר סיפור שנייה.
אני לא מקבל, ואני לעולם לא אקבל באישור.
אתה, מי ייתן לך?
רגע, אתה כאילו... נאסר עליך לקבל?
לא, לא, אני...
אתה לא מוכן לשתף פעולה
עם הבא? אני לא אשים על עצמי את הקולר הזה.
אבל גם לא ייתנו לו, אלעד, גם לא ייתנו לו.
לא, לא, הם ייתנו לי, הם התחננו אליי שאני אקח.
זה כמו שזדורוב ייכנס להיות גננת בגן ילדים.
הם מאוד רוצים שיהיה לי רישיון, אני לא מסכים. אם אני לוקח רישיון, אני נותן לגיטימציה לכל הדבר המגעיל הזה, אני לא אתן לו לגיטימציה ואני לא אשאבד את עצמי.
הוא רוצה לגניזציה מלאה, בלי הגבלות, בלי סייגים.
אתם זוכרים 2019 מה היה פה? היה פה שוק הרבה יותר מפותח מהיום, פי אלף. מפותח, יותר נוח, יותר קל, עם מחירים יותר זולים, אכילים מכל מיני כיוונים שהיום אין.
נכון.
זזנו אחורה, יש הרבה יותר רישיונות, 100,000 רישיונות יותר, אבל המצב הלך אחורה.
הלך אחורה.
כמו שאני רואה את זה, הרישיונות הם לא דרך
להתקדמות. עכשיו מתחילים איזשהו פיילוט גם לקבל את זה דרך מרשם.
דרך רופא אולי, וזה, אבל רגע, אני רוצה להגיד,
מהמדינה לא יצא דבר טוב.
בחודש שלא הקלטנו, אני החלטתי שאני רוצה לעשות דרך עם חברות קנאביס. אני המטרה שלי בסוף שיהיה לנו בית מרקחת, או מותג על שם הגמד, אתה יודע, דברים כאלה, גם ראש פסיכי והכל. נפגשתי כמעט עם כל החוות בארץ, הלכתי לפגישה עם כולם, אחי. דפקתי לכולם בדלת ואמרתי להם, יש לנו פודקאסט, יש לנו תוכנית רשת, אנחנו זה, אנחנו רוצים לקדם, אנחנו רוצים להביא קהל של מעשנים מאיתנו ולהמליץ להם על דברים.
הוא רוצה שאנשים יגדלו בבית את הקנאביס.
שיהיה להם את האופציה, כן. מי שרוצה לקנות שיקנה.
זה ברור. אני רוצה לספר, הגעתי לחווה שנקראת גרינקום, פגשתי שם בחור בן שהוא מדען, הוא ועוד איזה אחד שם כמו סוטה מין, לוקחים זרעי ואו, את אוהבת את זה? כן, אני אוהבת את זה. יוצרים זנים בצורה כזאת, או, פתאום מביאים עוד אחת, פתאום נפקות בדלת, עוד זרע נכנס, אה,
שלום.
יזמנו, תתקדם. אוי, 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 פתאום כולם ביחד, הם מפזרים את כולם, לא משנה, יצרו שם זנים, והייתי שם כל יום במשך שבועיים, כל יום הלכתי והכרתי אותם, וראינו איך הם עושים את הדברים. וקודם כל אני רוצה להכריז שהם עכשיו הספונסרים שלנו, גרינקום, שהם יש להם את הסדרת אישון קלאוד 9, נכון אלעד? שאלעד מכיר וגם אני מכיר. אלעד, מה יש לך להגיד על הקלאוד 9?
הם עכשיו קרנו אותם לעומק, ניסינו את כל מה שיש להם.
יש שם בחור בשם עידו בנה את כל החווה עם הברגה. פעם ראית מישהו בונה מקום שלם רק עם הברגה?
אני לא יכול לתת שום התייחסות חיובית לשום דבר שנוגע בתחום של הרפואי.
לא, לא, את זה אנחנו נוריד, את זה אנחנו נוריד, זה שנייה אנחנו עושים ספונסר לנו ואז ממשיכים. אז מה שאנחנו רוצים להגיד, זה חשוב, תודה רבה לגרינקום, אנחנו הולכים להתחיל איתכם דרך מטורפת, הולך להיות מבצעים מטורפים, הולך להיות זנים עם השם של אלעד, נכון אלעד?
כן.
ספר לי על זה, ספר.
בשאיפה, דרך אגב, גם הם, זה חושב אחד החיבורים.
זן השם ניצן, את תצטרכי למלא את הפרטים בזה.
כחלק מעניין, שהם גם תפיסה אידיאולוגית, שבסוף, שכולם יוכלו לעשות מה שהם רוצים בגוף שלהם, בלי לקבל, כמו שאתה אומר, רישיון מגוף חיצוני, בטח לא מהממשלה, שיגידו לך מה אתה יכול לעשות עם הגוף שלך. וזהו,
חבר'ה, אז כנסו לקהילת המאשנים שלנו, יהיה מתחת לפרק, יהיה קישור לקהילת המאשנים שלנו ולגרינקום. מי שנכנס לגרינקום ויש לו רישיון, יכול לקבל מגוון זנים, אם הוא מקיש את הקוד קופון EL10 שמקנה אלעד
10%.
על מה?
על הכל. אני רוצה לשאול אותך על כימיקלים, מה התפיסה שלך לגבי...
מה, מים למשל?
לא, משני תודעה.
כי גם מים זה כימיקלים. משני תודעה.
כן.
גם זה, זה הגדרה קצת מאוד רחבה. אני באופן כללי מאוד בעד... איך אני אגדיר את זה? אני מאוד, מאוד בעד לבחון את הגבולות התודעתיים, להרחיב אותם, לא סתם הדברים האלה קיימים בעולם, ולא סתם אנחנו יודעים להפיק מהם תועלות. אני חושב שהנזק היחיד או הנזקים העיקריים שנגרמים מהסמים האלה, הם נזקים שנגרמים מחוסר מודעות, חוסר שימוש נכון, חרדות שצפות.
הדרך.
אנשים שלא יודעים להבחין בין סם לסם, וברגע שהם נכנסו לעולם הסמים...
ערבוב של אלכוהול עם סמים.
בדיוק, זה דברים שנכנסים לחוסר מודעות, חוסר ידיעה וכו' וכו'. באופן עקרוני, גם ברמה הפנאי, ואני עושה מרחאות עם הידיים, כמו לגבי גרס, אני רואה בזה הרבה תועלת לאנשים, פוטנציאלית, וגם הרמה הרפואית, בכל החומרים משני התודעה האלה, יש כבר ניסויים ומעבדות, וכמה שהם יכולים, שהם בוחנים, כמה שהם יכולים להועיל למצבים פסיכולוגיים או פסיכיאטריים, MDMA, פיתויות פסילוסיבים.
אתה עושה הפרדה בין חומרים טבעיים ללא טבעיים? בתפיסה שלך, באידיאולוגיה שלך?
זאת שאלה קצת קשה, בגלל ש...
אנחנו כאן כדי לשאול שאלה.
אני רוצה לעשות את ההבדל הזה, כי יש הבדל בין דוקטור...
לא, אבל ההבדל הוא לא מה מסונטז ומה טבעי, אלא מה...
מה ההשפעה שלנו.
מה טוב ומה פחות טוב, כאילו, זאת הנקודה שאני יותר רוצה להסתכל עליה. כמה הגוף שלי יכול מסוגל לאבד את החומר הזה בקלות, וכמה זה חומר שהגוף שלי פחות מכיר, וצריך יותר קשה לו להתמודד איתו. אגב, זה נכון גם לגבי אוכל, גם את זה אני מגדיר כסמים. אם אני אוכל יותר מדי לחם שהגוף שלי לא יודע לאבד אותו, ואני צובר את זה כשומנים וכאלה, זה גם סוג של סם, כי אני לא אוכל את זה לצורך, אני אוכל את זה רק לצורך שינוי או הרחבת תודעתיים, הנאה כלשהי, הרגעה של מצב נפשי, אז אני אוכל לחם, אז הלחם באותו מצב הוא סם, או כל מיני דברים אחרים שאנשים רגילים לעשות.
אתה טבעוני?
כן.
אבל אתה לא טבעוני, אתה כאילו אוכל אוכל שהוא מעובד.
כן, כן, אני עדיין לא הגעתי לשלב של לחיות בריא, זה נטו העניין המוסרי שפה.
אני, דרך אגב, אני אחרי 7 באוקטובר, אני מודה שאני פחות ממחזר, כי כל פעם שאני בא למחזר קוס, אני מדמיין את הגרטה בטלפון, אני בא לדפוק בבוקס, וגם כי רימו אותי, אני הרמאות שעברתי, היה לי ליד הבית שיקייה כזאת, וכל בוקר במשך שנה שתיתי מיץ אננס, כי הבנתי שאננס דוחה סרטן. ואז שקחתי את אשתי, אומרת לי, נראה לי אננס שם משימורים. אמרתי לה, מה פתאום? באתי לבוא למחרת, תגיד אננס משימורים? ואז הוא אומר לי, שום דבר פה לא משימורים חוץ מהאננס. אמרתי, תגיד, דפוק, אני שנה שלמה שותה פה וזה. הוא אומר לי, לא, אז אני מתנצל, שק אחד עליי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, תביא אננס, אני ברגיל וזה.
לפחות פלציבו, זה עזר לך.
אחי, ואני לא מבין למה אני משמין, ולמה אני, כאילו יש לי פה סוכר בזה, אני אומר, אננס.
אני הרופא שלי פעם אמר לי, אם למרוח כל האלף גורם לך להאמין שזה משפר לך את המצב, אני מוכן להביא לך כל הכל יום.
כן, בדיוק.
הציבו זה מאוד...
מי אמר את זה? דוקטור שקשוקה?
דוקטור עובדיה, יש לו אחד המופלוקי.
אגב, פעם התועלתי את משרד הבריאות לפני 12 שנה, שאלתי אותם בפייסבוק, האם היפוכונדריה מזכה בהתוויה לקנאביס, נכללת בהתוויות שמזכות לקנאביס. הם ענו לי שלא, היפוכונדריה אינה מזכה בהתוויה לקנאביס.
יפה שהם ענו לך, מה, בפקס?
לא, בפייסבוק.
יפה.
פומבית.
יפה.
הזכרת את ה7 באוקטובר, והאמת שרציתי לשאול אותך, עמוס, גם לא ברמה הקטנונית, אלא התפיסה הפוליטית שלך. איך אתה רואה, איך אתה חושב שכישראלי... אני נורא מעריך את הצורת חשיבה שלך, ראיתי כל מיני גיונות אתכן, מאוד, מאוד אוהב להקשיב לך. מעניין אותי לשמוע אותך דווקא באמת בנושאים, שפחות יצא לדבר איתך, אם אתה רוצה...
לא, אין לי בעיה, אין לי בעיה, יש לי, כאילו, זה נושא מאוד גדול, אבל יש לי עמדה מאוד, נגיד, ברורה בכל מיני נושאים. אני חושב שהמערכת, כמו שהיא בנויה כיום, היא לא נותנת אפשרות לאף אחד לעשות שום דבר, ולכן אין בעיניי הבדל בין שום מפלגה לשום מפלגה. כבני אדם, אני יכול להעריך מאוד 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 כל אחד מחבר הכנסת, אם אני אשב וידבר איתו, אני בטוח שיש שם אנשים זהב. כחבר כנסת שהתפקיד שלהם הוא לחוקק, הם אפסים מוחלטים אחד, 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 ואני אביא מהדוגמה שאני מדבר עליה, של הקנאביס והלגליזציה, כבר בעשור שאני נמצא, היינו בכנסות של 60, 70 ו-80 ח"כים, שבמצע שלהם יש לגליזציה.
הם בעד.
שהם בעד. הרי בפועל שום דבר לא קורה.
אתה גם קצת שיחקת שם.
בנקודות מאוד קטנות, אני מהר מאוד אני הבנתי זוכר, שזה לא יגיע
אל
מהפוליטיקאים.
אל תדאגו, גם ביבי אמר, רוצים לגיליזציה, רוצים להפיל שתי ראשים כל בוקר.
אתה זוכר שאנחנו היינו בפגישה עם, איך קוראים לו, שרצה להיות יושב ראש העבודה.
כן, איש העסקים, מרגלית.
כן, הראל.
הראל מרגלית, כן.
וכאילו באמת היסך זה היה בבר בתל אביב.
זה עכשיו במצע של מפלגת העבודה זה מופיע. גם של הליכוד וגם של גנץ.
אז למה זה לא קורה?
למה זה לא קורה? בגלל שהאינטרסים של של החזקים באמת במדינה הוא שזה לא יקרה. יש להם אינטרסים אחרים.
אינטרס כלכלי.
זה אינטרסים כלכליים נטו. יש לך את הרישיונות. יש לך תרופות מרשם אחרות. זה, כאילו, אם הקנאביס יהיה חופשי, גם הם יפסידו אלה של התרופות מרשם, כמו שראינו במדינות, וגם אלה של הרישיונות, פתאום לא צריך אותם כשאנשים יכולים לגדל, ויש תחרות יותר חופשית. אז זה אינטרס מאוד חזק נגד.
תראה, גם עגבניות אני יכול לגדל.
ואין אף פוליטיקאי אחד בודד, שבאמת מעניין אותו החירות שלנו, כי אם היה אחד כזה, והוא היה דוחף את הנושא הזה, תוך כמה חודשים זה היה קורה. כי אנשים כבר תומכים בזה, פשוט אף אחד לא רוצה לגעת בזה, תגיד, תעשה אתה, אתה תתחיל, הוא יתחיל, עזוב אותי, אני חולה היום, תרוצים בלי סוף.
אני בכללי הייתי מעיף את כל הפוליטיקאים, באמת בתיאורטית, ומדלג שתי דורות, זאת אומרת, כל הדור של הבני 70, אתם הרסתם מספיק, כל הבני 50, אתם מושחתים מספיק, תן לאנשים החדשים, תן לבני 40, לבני 30, אנשים שלא באו בתפיסות.
למה שעכשיו יצאו מהמילואים?
למה לא הצבעת לי בבחירות האחרונות?
למי?
לי.
לך?
היה לי רק 1,600
קולות. תגיד לי, אתה מסתלבט עליי? אתה חושב שאותי יקנו בלבוא פעם בארבע שנים ולשים פתק מאפן? זה מבחינתכם דמוקרטיה? זה שליטה? שבסוף מה? שלא ייתנו אישורים? שלא נוכל לעשן? שלא נוכל... אני לא מאמין בשיטה הפוליטית הזאת.
כן,
לא מאמין.
אבל אתה הלכת לבחור?
לא.
אוקיי, אז לך, עליך יש לי פחות תלונות. לאנשים שבחרו, אני חושב שאין להם שום כמעט יכולת להתלונן, כי במשך עשרות שנים אנחנו מתלוננים על הפוליטיקאים, ובוחרים באותם אנשים. למה? כי אין יותר טוב, כי יש נושאים יותר חשובים מלגליזציה, כי. ואז בסוף אף אחד לא מתייחס אלינו, ואנחנו מופתעים מזה.
נכון.
אבל זה בגלל שאנחנו לא שמים את הדגש על הדברים שחשובים לנו.
האמת שכן, כי ללחם על חירות הפרט, על החירות שלך כאדם, בסוף זה נוגע לכל התחומים.
ואני אגיד לך יותר מזה, ימין ושמאל, פלסטינים, ביטחון, אין אפס הבדל, וכבר 70 שנה אנחנו בקלחת, אין הבדל מי בשלטון, ימין, שמאל, זה כולם עושים אותו דבר, בסופו של דבר זה הצבא, זה אמריקאים, זה שיקולים, זה דיפלומטיה, אבל מה, זה באמת מה שמשפיע על כולם כשהם הולכים לבחור, לימין או שמאל, מדיני וביטחוני, אבל אין הבדל.
כולם נכשלו.
ואני אומר, ומה שאומר פה זה, אני אומר להם, תצביעו לפי הדברים שבאמת חשובים. מי שאומר, יקדם לגליזציה, שזה יהיה הדבר שמשפיע. כאילו, מי שמקדם חופש יותר, שזה יהיה השיקול שמשפיע. הביטחון גם ככה לא משנה. זה לא משנה מי
יותר. כן, אבל יש פה עניין של אינדוס תודעתי, שאתה כל היום שומע. אני כאזרח.
נכון, אז הצד שלי באינדוס התודעתי זה להגיד לאנשים, לנסות להוציא אותם מזה.
בסדר.
שמע. אני חייב להגיד לך שכאילו תכלס, אלעד.
רגע.
מה זה רגע?
כתבתי לי עוד דברים שאני רוצה, זה אני רוצה עוד שהכל.
שמע, אתה אחד האנשים הכי מעניינים שפגשנו, ואנחנו פגשנו מלא אנשים, היינו מלמעלה מ-80 מדינות, 80 או 81. מכיר שמישהו משקר אז הוא כאילו 80 או 81.
אני הייתי ב-30 מדינות.
אחי, אנחנו...
פאו של 50, זה שקר כליל.
אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך, כי באמת, אנחנו עוקבים אחריך במובן, וכבר 12 שנה, כמה זמן?
משהו כזה, כן.
הגיע הזמן שתעשה לעצמך, תהנה.
מה התוכניות שלך לעתיד?
כרגע, אני, לכאורה, יש לי כלא עומד לפניי, אני מזכיר לכם.
אבל מה...
אז אני קצת קשה לי להתחיל לתכנן.
אבל מורידים לך שליש שם על כל מה שיש... מורידים לך את כל מה שישבת? סליחה, אני...
אתה לא שמה לרדת את כל ה...
כי יש שיחות מהבנק מצחיקות שאני חייב כסף.
לא, זה הכי מצחיק שזה אחרי שהוא התלונן אליך שהיית בטלפון.
כן, אני...
כן.
קודם כל, אני לא יכול לתכנן כי אני לא יודע מה יהיה. דבר שני...
כמה קיבלת? כמה שנים?
חתמתי על 8 שנים, מתוכם ישבתי 3.5, נשאר 4. עכשיו, יש עובדים על בקשת חנינה כלשהי.
היית גם אסיר טוב.
זה חסר משמעות כל כך, כשמדברים על שליש, ועדות שליש, דבר ראשון שהם רוצים לשמוע, בדרך כלל זה הבעיית חרטה.
אבל מי רוצה שעמוס סילבר יישב בכלא?
אז זהו, זה השאלת שאלה מצוינת, לדעתי כרגע אף אחד.
מה אמרתי לך, ילד מוכרחם?
לדעתי כרגע אף אחד.
באמת,
כולל הפרקליט, אני מסכים איתך, אין. לדעתי אין.
הם מבינים שזה עץ כאילו גבוה,
והגענו לנקודה כזאת שהם חייבים להתעקש.
כמו שהוא מאדם אלה שרדפו אחריו ותפסו אותו ועשו את כל המאבק, בסוף עומד פה אדם, אידיאליסט, שנלחם מלחמה של ציבור שלם, שגם, עוד פעם, אני חוזר על מה שאמרתי קודם, השוטרים, זה אנשים שחוזרים הביתה, פושטים את המדים, את הגלימת שופט, והם חיים בתוך המים.
אלא, אתה יודע משהו עליו? אתה יודע כמה אנשים הוא ארגן להם? הרי יש המון חולי סרטן היום, בשביל לקבל טיפול ראוי, הם צריכים איזה 80 גרם שהם מזקקים?
נכון.
אתה יודע כמה אנשים? זה הטיפולים...
הוא מכיר את אלי.
בוודאי, אצלו פגשתי את אלי, אלי מעמותת מעלה.
כן.
עמותה מדהימה.
אבל לא, אני רוצה להגיד, יש טיפול בחולים סופניים, שהם צריכים באמת כל חודש, איזה 100-200 גרם שיזקקו להם את זה לשמן או דברים כאלה. וזה האיש שבאמת רוצה להגיד לך...
אני אגיד לך מה מרגיז אותי עכשיו.
באמת תודה לכל האנשים שגססו והילדים שלהם שראו... באמת, אחי.
פתאום צף בי איזה כעס, שאני מבין שיש פה עניין בירוקרטי, לחלוטין, ממש חותמת, גומי, שהולכת להכניס אותך לבית סוהר, לשבת 4 שנים בכלא, כשאף אחד לא חפץ בזה. זה מטורף.
ואיזה כלא זה יהיה?
זה מטורף.
וואי, אתה חייב איילון.
אחי, זה מטורף.
קרוב כזה.
זה חסר היגיון, זה מטריף את הדעת שזה הולך לקרות.
מי ששלח אותי לכלא בסופו של דבר, כאילו לא בית המשפט, הפרקליטות, שהם אלה שניהלו את המלחמה, נכון. ישבתי איתם עם ראש המחלקה ועם הפרקליטים, ישבתי איתם כמו שאני יושב איתכם בשולחן, שעות על גבי שעות, 4 פגישות, כל אחת כמה שעות, הם כבר מכירים אותי יותר ממה שאתה מכיר אותי ברמה האישית.
כן.
אני גם, כמו שאתה אומר, אני מניח שגם הם כבר לא, אין להם את הרצון הזה שאני אלך לכלא.
יפסו על עץ.
אבל הם צריכים. אז אין מה לעשות.
אחי, הם הוציאו מיליונים על
הלדידי גלאבי. אז מה, אבל מי זה הם? אז מה הם הוציאו? אז בגלל שיש סיפור...
המערכת. ככה זה עובד.
המערכת.
ככה זה עובד.
אנשים לא מודים.
כאילו מישהו עכשיו צריך אקטיבית ללכת ולהגיד, אני מבטל את העונש מאסר. ואין, על סמך מה, מי יעשה את זה? למה? אין הליך חוקי כזה.
אתה לא זוכר שעצרו אותו?
זה בעיה, זה בעיה.
אחד הבעיות היה איתו, כאילו אין לי ביקורת עליך בכלל, אבל אחת החגיגות הכי גדולות איתך היו, שאנחנו היינו יושבים ורואים הצינור עם גיא לרר, ואתה מאמריקה, או מכל מדינה אחרת, היית עולה ונותן את האמת הזאת. עכשיו, אני זוכר שכולנו אמרנו, בוא נה, איזה מטורף, איזה גבר, איך הוא לא מפחד, איך הוא לא זה, איך לא. אחי, השקיעו מיליונים בשביל לתפוס אותו.
אז מה?
אז עכשיו הבן אדם...
אז עכשיו הם צריכים להשקיע עוד כמה אלפים, עוד כמה עשרות אלפים בשביל להצדיק את זה.
זה מה שיצדיק את זה? לראות אותך כאלה?
אני חושב ש...
אתה יודע מה מצדיק את העבודה שלהם? איפה שאנחנו? אני חושב שבאיזה שלב אפשר להבין שיש פה מאבק, שכאילו הייתה פה עבירה על החוק. אנחנו חושבים שהחוק מטומטם, סבבה. אבל הגענו לאיזשהו מקום, נראה לי, תפיסתי, של אוקיי, עברנו את הדבר הזה, נכון. חווינו אותו יחד, משני צידי
לא
המתרס,
לא.
תומכים ומתנגנים.
לא מסכים איתך. כי זה לא החיים.
אבל הוא שלם פה
אבל
בחיר.
אבל כמו שהוא אכל אחר 14 שנה, יש איזה שוטר או פקיד או פרקליט שעבד על התיק הזה 14
זה
שנה.
זה לא רלוונטי.
והוא מבחינתו...
אז אני ישבתי עם המנהל מחלקת סייבר, כשעשינו את המסע ומתן, ואמרתי לו, הוא אמר לי, תבוא לקראתי... קשה לי, השקלנו וכו 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 מה שאמרת.
אתה מבין?
אבל אז אני עניתי לו, אמרתי לו, תשמע, כשאני בא לקראתך, זה אומר שאני מוסיף עוד זמן שאני יושב בכלא. כשאתה בא לקראתי, אתה לא יושב יותר זמן בכלא, אף אחד לא יושב יותר זמן בכלא, וזאת הנקודה שלו. כאילו, אתה צודק, אבל אתה יכול, המרחב שלך לבוא לקראתי בנקודה הזאת, היא אינסופית.
אנחנו צריכים לסיים. אני קודם כל, יש לי הפתעה.
יש לי כל כך הרבה שאלות.
אנחנו רוצים שתבוא לעוד פרק. אלעד, עמוס, אנחנו רוצים לתת לך.
הוא יזם על מה יזם את הבעל שלו.
אלעד, אני רוצה לתת לך מתנה מאיתנו, טלקארט עם 250 דקות שיחה. אני רוצה להגיד, אלעד...
אני מעדיף שתמיד לי את זה לבזקארט, תתן לי את הקוד. אתה זוכר בזקארט?
וואו.
1, 2, 3, 4, ואז אתה עושה סיסמה וזה.
זה כמו עם הגוביינה.
כן.
ואנחנו חולים על הפרסומת, התקשרתי לז'קלין,
למספר הסימון,
אבל ז'קלין שלי שהיה אפס, בזק שלום. עם אחד הנטוטוטוט. שגובן. חבר'ה, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה. לא הספקנו הרבה לדבר איתכם, כי הבאנו פה מישהו שטרף את הקלפים. אלעד, אני אוהב אותך מאוד, כפיים לאלעד צפני. עמוס, בהצלחה, באמת, עמוס, אנחנו עוקבים אחריך, עמוס. אני עוקב אחריך.
תודה, עמוס, תודה על מה שאתה עושה.
אני עוקב אחריך בכל הרשתות, גריינדר, יד שתיים, פשפשוק עסקים, בכל מקום אני עוקב אחריך.
בגריינדר לא ראית.
אני מציע שלפני שאתם הולכים, אתם נותנים חיבוק לגמד, כי זה חיבוק שנותן אנרגיה, באמת. אנחנו רוצים להגיד תודה ל-All In, לאולפנים המטורפים והחדשים שלנו, אלעד.
אני רוצה להגיד באמת, אני מעריץ אותך ואני אוהב אותך, ואני מקווה שכן, אני מאמין בניסים, למרות שאני גם אדם אנליטי ורציונלי. ועכשיו, החלק האחרון ממש הרגיז אותי, ממש מקווה
ש... ותוותו על הרישיונות, כולכם, כולכם, תוותו על הרישיונות, תעשו...
אתה חושב, זה חלק מהמאבק, אה?
אין לי ספק שזה מה שתוקע אותנו.
אתה בן אדם שחי ביודעי, סך הכל.
כן.
נכון?
כן.
חבר'ה, תודה רבה לכם, תודה רבה!